חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. למרות החלטת הממשלה להחזיר היום לשגרה את בתי הספר היסודיים באופן חלקי, להורים רבים יש חשש גדול ובלבול בהבנת ההוראות. בכל מוסדות החינוך החרדיים לא התחדשו היום הלימודים. כתבנו צבי טסלה חשף הבוקר בקול חי כי התלמידים לא יחויבו לחבוש מסכות על הפנים. מנכ״ל איגוד מנהלי הישיבות והתלמודי תורה ומנכ״ל איגוד התלמידי תורה שלמה ברילנט אמר במהדורת הבוקר כי פתרון החזרת הישיבות בקבוצות קטנות לא מתאימה לכל הישיבות.
השיטה הזאת היא לא ישימה לכולם, זה מה שגם גדולי ישראל כתבו במכתב, היא ישימה לחלק מהמוסדות. זה מתחיל עם תהליך, זה לא פתרון לעולם הישיבות. הישיבות שכפופות לגדולי ישראל, למרן שר התורה, לראש הישיבה שליטה, לא ייפתחו היום. פרון, ימשיכו את הלימודים בטלפון, גם החיידרים, דרך אגב, לא נפתחים היום, כי לפתוח זה נורא קל, אבל המשמעות הזה היא יכולה להיות אחרי זה מאוד מאוד חריפה, אם לא יפתחו בצורה נכונה.
בבתי הספר היסודיים בחינוך הכללי חודשו היום הלימודים במתכונת חלקית, כשמספר רשויות הודיעו כי לא יפתחו את מוסדות החינוך עד להשלמת ההכנות לקליטת התלמידים. דוח פנימי שהוצג למטה לביטחון לאומי מלמד כי פתיחת המערכת עלולה להרחיב את היקף ההדבקה בנגיף הקורונה בכ-20% בתוך חודש. בעוד שעה צפוי להיפתח בבגץ הדיון המכריע בעתירה המבקשת שלא לאפשר לראש הממשלה נתניהו המואשם בפלילים להרכיב את הממשלה הבאה. אם יקבל בגץ את העתירה, ייתכן ופנינו לבחירות רביעיות. הדיון היום שיועבר בשידור חי יורכב מ-11 שופטים, כשבראשם נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. השופט בדימוס משה גלעד אמר במהדורת הבוקר עם בצלאל כהן כי אם בגץ יקבל את העתירה, הרי שמדובר בפרשנות לא נכונה של החוק.
אם בית המשפט העליון יתערב בשאלה המרכזית ויאמר שחבר כנסת קרי בנימין נתניהו, אשר יש על ראשו כתב אישום, איננו רשאי להיבחר, יש עם זה בעיה. לדעתי זוהי נטילת סמכות, או בוא נאמר זוהי פרשנות בלתי נכונה של היעדר החוק הקיים, זוהי נטילת סמכות חוקית שלא קיימת.
מחר ידון בגץ בעתירות נגד ההסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לכחול לבן. בכירים בכחול לבן הזהירו כי התערבות בגץ בהסכם הקואליציוני תוביל לחקיקת פסקת ההתגברות שתגביל אותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר עוד התחממות, וביום שלישי יחלו לרדת גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. גילית פחד אצל ילדייך מנגיף הקורונה? את רואה את המצוקה שלהם? אמא, קבעי זמן מיוחד לשבת ברוגע עם ילדייך, לקרוא איתם כמה פרקי תהילים. החדירי בהם את האמונה שזה יעבור. אמא, בעזרת זה יש בך את הכוח להחדיר בהם אמונה בבורא.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לא מדברים.
עכשיו יותר מתמיד. זה הזמן להצטרף למיזם ההמונים של כל חי וכל חי מיוזיק ולהתחזק בשמירה על כבוד בית הכנסת והימנעות משיחות חולין. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה 8 והשאירו את הקבלה שלכם. חלק מההודעות ישודרו לזיכוי הרבים. ויהי רצון שבזכות החיזוק נזכה בעזרת השם במהרה לשוב ולהתפלל בבתי הכנסת ברוב עם. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוא בוקר טוב לכולם, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב, ועדיין אפשר להגיד חודש טוב גם בעזרת השם, אנחנו פותחים שבוע חדש בעזרת השם כדי להתחזק בו, אולי קצת לחזור לשגרה, כל אחד משהו, ואם לא, אז כבר האי שגרה הפך להיות שגרה, ואנחנו לומדים להסתדר איתה בעזרת השם, איתי באולפן כרגלנו מוטי קופפר הטכנאי, היום נדבר על כמה דברים חשובים, דבר ראשון נלמד, קצת שיעור עריכה, עריכה לא עריכת וידאו, עריכת סיפורים. כל אחד מאיתנו עכשיו יהפוך להיות עורך סיפורים. מאזינים מספרים על עצמם, ואתה תלמד איך עורכים סיפור, את תלמדי איך לערוך את הסיפור של החיים שלך נכון, כי בהתאם לסיפור כך אנחנו מרגישים, נלמד את זה. נלמד גם כיצד לא לקחת דברים אישית. מה אתה עושה מזה עניין? בסדר, אז אמרו לכם, עשו לכם, צפצפו לכם. בסדר, נלמד איך לקחת דברים בפרופורציה, יקיריי, ואיך לא לקחת דברים אישית, שלא... כמו שאומרים שמה שהורס את הבן אדם זה לא מה שהוא אוכל, אלא זה מה שהוא אוכל אותו. יופי. הדבר השלישי, כמובן, נדבר על קצת ספירת העומר. מה זה אומר לנו? כיצד אפשר להתרומם בתקופה הזאת? ומה הכוונה היא? עומר התנופה. אז כל זה ועוד, בתוכנית שלפנינו, הבה נתחילה, יקיריי. בוא נתחיל מהסוף. ספירת העומר, בכל זאת גם פרשת שבוע, ואנחנו באמצע העניינים. אדם ובהמה תושיע השם. שוב, פסוק אומר, אדם ובהמה תושיע השם. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. ברור שכל אחד מאיתנו עכשיו נמצא במסע, אם הוא מרגיש ואם הוא לא מרגיש. כמו שחזל אומרים שהאדם לא הזמן עובר עליו, אלא הוא עובר בזמן. זאת אומרת שיש תחנה שנקראת שבת, וכל אחד מאיתנו ירצה, לא ירצה, מאמין, לא מאמין. הוא עובר דרך התחנה הזאת פעם בשבעה ימים. אותו דבר יש תחנה שנקראת פסח, אותו דבר יש שבעה שבועות של ספירת העומר, ויש גם חג שבועות. זה תחנות בזמן שאנחנו נכנסים אליהן, נרצה, לא נרצה, להבדיל, כמו שגשם יורד, אתה בתוך הגשם, אתה תתרטב, כך או אחרת, זאת אומרת, זה ישפיע עליך. בעזרת השם, הזמן כרגע משפיע על כל אחד מאיתנו. ננסה להבין קצת מה, ומה הרעיון של ספירת העומר, למרות שכולנו חכמים, כולנו יודעים, אבל ניגע בכמה נקודות אולי ש... קצת יעוררו אותנו, וספרתם לכם ממחרת השבת. אנחנו התחלנו לספור מיום טוב ראשון של פסח, אנחנו יוצאים למסע של 49 יום עד חג השבועות. כאשר חג השבועות הוא חג שונה משאר החגים, כאשר השם שלו לא מעיד על כלום, כביכול. מה זאת אומרת? פסח על שם שלוקים פסח על דתות בני ישראל, אני מבין, סוכות, סמטון בסוכות. מה זה שבועות? מה זה חג שבועות? אם אני מתרגם את זה באנגלית, weeks, כאילו, שבועות? מה, יש גם חג days, ימים, חג years, שנים? מה זה הדבר הזה? מה זה weeks? מה זה שבועות? גם עכשיו זה כבר שבועות, זה לא צריך לחכות השבעה שבועות. מה זה הדברים האלה? אין לו תאריך מוגדר בתורה, כל חג יש לנו את התאריך המוגדר שלו, פה אין לנו תאריך. בעצם חג שבועות הוא פשוט סיום מסע. סיום מסע שהתחיל מפסח, מיציאת מצרים עד מתן תורה. וכמובן שאנחנו צריכים להבין שהמסע הזה הוא המסע של החיים של כל אחד מאיתנו. במקרו ובמיקרו. זאת אומרת, גם המסע, מרגע שמה שנקרא, אתה רואה על המצבה של הבן אדם, מתאריך כזה, יש קו כזה, עד תאריך כזה, נכון? על המצבה של האדם כתוב שעת התחלת המסע, שעת סיום המסע, וכל החיים שלו זה הקו הקטן הזה באמצע. זה החיים. אותו דבר גם עכשיו, זה מתחיל מיציאת מצרים, מסתיים חג שבועות. והמודל הזה הוא לא רק נמצא במקרו, זאת אומרת תחילת סיום חייו של האדם, אלא גם הרבה פעמים זה יום יום, שעה שעה, שבוע, לא משנה מה, אנחנו נכנסים לאיזשהו מצב של מצרים, מצב קשה, מצב שאנחנו מרגישים משועבדים לעצמנו, ליצר הרע, לשטויות שלנו, לסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, תכף נלמד. אנחנו נמצאים במצרים, בשלב מסוים קורה משהו, אנחנו מצליחים לצאת ממצרים, אבל היציאה זה רק רגע בזמן. זה לא התכלית, זה הרגשה טובה באותו רגע. יש, הדברים משתנים, יש, הדברים משתפרים. ולא עובר חמש דקות, מה שנקרא. חמש דקות זה אילוסטרציה, זה מצלי שבוע, יומיים, שעה. פתאום, הנה בבקשה, קריאת ים סוף. פתאום מצרים רודף אחרינו. פתאום עוד פעם לחץ ועוד פעם קשיים, ומה יהיה עכשיו? זאת אומרת, לא מספיק רק היציאה, איזשהו נקודת אור שברור שמגיעה בשלב מסוים. המסע, נקרא זה המטרה שלו, לבנות אותנו. ופה יש שיעור מאוד חשוב. והשיעור הזה כולנו מכירים אותו מכיוון שאנחנו סופרים ספירת העומר בצורה קצת מוזרה. כולם מכירים את הרעיון שאנחנו הרי סופרים ספירת העומר, הולכים קדימה. היום יום אחד לעומר, יום שני לעומר, שבוע לעומר, וכן הלאה, וכן הולכים קדימה. הרי המטרה שלנו להגיע לחג שבועות, אנחנו כל כך רוצים להגיע ליום הזה. אז היינו צריכים לעשות ספירה אחורנית. אני לא הייתי אז בחיים, אבל היה את השיגור החללית הראשונה לירח, בסדר? וככה סיפר לי אדם שהיה, הוא אמר, אתה לא יכול להבין איזו התרגשות. 1969, כולם מתרגשים, כולם מחכים, מה הולך להיות? פעם ראשונה שחללית הולכת להיות משוגרת לירח. צעד גדול לאנושות, צעד קטן לאדם, מה הולך להיות פה? וכולם היו ביחד, זה היה, לא זוכר, כאילו אני שעה 9 בלילה, שעון ארצות הברית, וזה התחיל כאילו כולם ביחד סופרים. 10, 9, 8, 3, 2, 1, טייק אוף! אמרה, בסדר? זאת אומרת, שאתה מחכה למשהו, שאתה רוצה משהו, אז אתה סופר אחורנית, 10, 9, הבנת? לא, עכשיו, למה אנחנו סופרים קדימה? היום, יום 23 לעומר, 24 לעומר, 25, כאילו, זה קצת מוריד מה... הבנת? אלא הנקודה העיקרית שיש פה שיעור אדיר, והשיעור הזה הוא עבורנו, והשיעור אומר כך, השיעור אומר כזה דבר, המטרה שלך להגיע למשהו בחיים, במקרה שלנו כרגע, חג שבועות, אתה רוצה להגיע למתן תורה, אתה רוצה להגיע לאיזו פסגה רוחנית, אתה רוצה להגיע לאיזשהו סיפוק מסוים, להצלחה מסוימת, לא משנה מה, יש לך איזשהו יעד שאתה רוצה ללכת אליו, יש לך נקודת התחלה, אוקיי, יצאתי ממצרים, החלטתי שאני רוצה את זה, אני מוכן לזה, אני משתוקק לזה, אני מתחיל ללכת לכיוון הזה. עכשיו, משל למה הדבר דומה? תראו לכם, הייתי אומר לכם, אני בעוד 100 ימים נותן לכל אחד מכם $1,000,000. יהיה רצון שיהיה לי את האפשרות. בעוד 100 ימים, אני אומר בכוונה 100 שלנו קל לחשב, בעוד 100 ימים, כל אחד מהמאזינים פה מקבל, או רק המצטיינים, בוא נגיד ככה, יקבלו $1,000,000, בסדר? עכשיו, 100 ימים האלה, הם מפריעים כביכול ביני עכשיו, לבין $1,000,000. כי אם הייתי יכול, אני הולך לישון, תעיר אותי בעוד 100 ימים אפשר. זאת אומרת, אם אפשר להעיף את הימים האלה, הם רק מפריעים, הם רק מפריעים, בסדר? זה רעיון שכמו החללית וכל הדברים שהיינו רוצים שזה ילך ככה. הייתי רוצה לדעת כל השס, הייתי רוצה להיות בעל מידות מדהים, הייתי רוצה להיות, לא יודע, כל אחד מה שהוא רוצה בחיים. אז הזמן בין מה שהמצב שלי עכשיו למצב שלי העתידי, הרצוי, כביכול הזמן מפריע. הוא עומד, הוא חוצץ ביני לבין המטרה שלי. האמת היא שחזל מלמדים אותנו שזה לא כך. זה לא שבעוד 100 ימים אתה תקבל $1,000,000. חזל מלמדים אותנו, שימו לב טוב, שאומנם יש 100 ימים בינך לבין $1,000,000, אבל מה שקורה זה כך, כל יום אני נותן לך $100,000. כל יום אני נותן לך $100,000, ועוד 100 ימים יהיה לך $1,000,000. הבנתם? זאת אומרת, כל יום זה לא... בוא נדלג על הימים האלה, ממש לא. כל יום זה $100,000, אני חייב את היום הזה, אני לא מוותר על שום יום, כל יום זה מתנה. כל יום זה פוטנציאל, כל יום זה אוצר. כאילו אני מפספס יום אחד, אז זהו, את $1,000,000 כבר לא יהיה לי. אם אדם פספס יום אחד ולא ספר, כמו שחזל אומרים, ולא ספר גם הבוקר, בקיצור כל הפרטים ההלכתיים, פספס יום אחד, אין לו, לא יהיה לו $1,000,000. לא יהיה לו גם הוא יעמוד על הראש, אין מציאות כזאת. זאת אומרת, כל יום הוא חשוב, על מנת להגיע למטרה. בסדר, המטרה אין לי בעיה, $1,000,000. אבל הדרך להגיע למטרה זה יום-יום, יום-יום של עבודה, של ספירה. בסדר? עכשיו בואו נעבור לנמשל, ונמשל זה כל אחד הרי מאיתנו שרוצה להגיע למשהו בחיים, ורוצה להצליח בדבר מסוים, אז הרבה פעמים אנחנו מרגישים שיש תקופות מבוזבזות, כאילו, לא יודע, נגיד תקופות גיל ההתבגרות של החבר'ה הצעירים, מה שנקרא. לכאורה הייתי מדלג על התקופה הזאת, בוא נקפיץ אותם ישר לשידוכים, שיתחתנו, ויאללה, שילכו מהחיים שלנו, מה שנקרא, כביכול, הם לא הולכים שום מקום, באים חזרה, אבל הרעיון, הרעיון, כביכול, נראה שיש תקופה מבוזבזות, הנה, קורונה עכשיו. איזה תקופה מבוזבזת, מה אני עושה בקורונה? הייתי מעדיף ללכת לישון, תעיר אותי בסוף הקורונה שהקניונים ייפתחו. איך אני יכול, כביכול, לדלג על התקופה הזאת? וזאת טעות. מה שחזל מלמדים אותנו שכל יום, כל יום זה חשוב. לא, אני ישן. מה את עושה? אני ישנה. מהבוקר ישנה עד איזה 4. מה עשית? ישנתי. מה? לא חבל על הזמן, לא שורפים את הזמן. מעבירים את הזמן, מבלים. יש לנו בילוי, בלי של הזמן. לא מנצלים כל רגע. ולכן אנחנו צריכים להבין שלא סתם ביטול תורה חזר עמדו אותנו, שאם תעזבני יום, יומיים מעזבקה, זה לא רק הביטול תורה, זה מעבר לזה, זה שיעור לחיים התורה. השיעור לחיים שאל תבזבז זמן. כל יום הוא יום שיכול, יש קונה עולמו בשעה אחת. ביום אחד אתה יכול להשתנות, ביום אחד אתה יכול לשמוע איזה הרצאה, אתה יכול לקרוא איזה ספר, שפתאום יסובב משהו בראש וישנה לנו חיים. באמת יש קונה, יש עולמו בשעה אחת. תבדקו את כל מי שהשתנה בחיים שלו, זה הרגע בזמן. הוא פתאום שמע משהו, הוא החליט משהו, קרה משהו, טק, החליט, זהו, אני משנה את החיים שלי. בסדר? אז הנקודה הזאת שספירת העומר מחנכת אותנו למעשה, לדעת שהחיים בכלל זה מסע, ואנחנו צריכים להתרומם, להגיע לאיזשהו בחינה של אדם ובהמה תושיע. חזרנו שלמה אדם ובהמה תושיע, בהמה זה היה בפסח, יצאנו ממצרים לקחת לו גוי מקרב גוי כגדר בהמה, לכן ספירת העומר, העומר זה קורבן מנחה של סעורים, מאכל של בהמה, להבדיל שתי הלחם, שאנחנו נאכל בשבועות, שאנחנו, בזאת השם, אולי ייבנה בית המקדש, נקריב בשבועות, אז יש מאכל בן אדם, יש לנו תהליך מבהמה לבן אדם. לכן יש כאלה שרוצים לרמוז את זה גם נקרא לזה במזלות. אתה אומר שאנחנו עכשיו כרגע היינו במזל, בחודש ניסן, היינו במזל תלה, משהו קטן כזה, אתה יודע, כבזון, אחרי זה שודרגנו, עכשיו אנחנו בשור, כבר התפתחנו, כביכול גדלנו קצת, ובעזרת השם, שבועות, בחודש סיוון, אנחנו נהפוך להיות תאומים כבר, נהיה בני אדם. אז זה תהליך מסוים שהאדם עובר, והתהליך הזה בנוי ממחת יום, כביכול 49 יום, אבל מנחה חדשה, מנחה חדשה, ככה נקראת המנחה של שבועות, מנחה חדשה, ראשי תיבות, ממחת, ממחת ימים, ממחת קניינים של התורה, ועד בסופו של דבר, היום האחרון הזה כולל את הכל, אנחנו עוברים שבעה שבועות כשבעה נקיים, שהאישה עוברת ומתקדשת לבעלה, ורב אהרון מקרלין אמר לי יסוד אחד, ואיתו אנחנו נעצור ונכנס לנושא השני, זה ש... מה זה עומר התנופה? מה זה התנופה? מה קשור תנופה פה, אה? אז תקשיבו טוב, רב אהרון מקרלין, ידוע עליו שהוא היה מאוד מקרב, היה לו דרך מיוחדת לבעלי תשובה, מה שנקרא, לקרב אנשים לאביהם שבשמיים. טוב, פעם אחת, אני מספר סיפור, יקיריי, לא ללמוד ממנו, זה רק לראותם בלבד. אתה צריך את רב אהרון מקרלין שזה יצליח לך. אבל הוא עושה ככה, הוא פגש בן אדם שהיה כל כך רחוק, רחמנא ליצלן, עד ששום דיבור לא הועיל לו. כאילו אין עם מי לדבר. בנה, בן אדם, גמור. בסדר? אין עם מי לדבר. אז הרב, שוב אני מדגיש, זה לא למעשה, רק הרעיון. הוא תפס אותו בדש בגדו. אני קורא לכם מספר נתיבות שלום, בדרשות שלו על ספירת העומר, עמוד שין י' ח'. זה מאמר שלישי. הוא כותב כך, תפסו בדש בגדו, וטלטל אותו. תקשיבו טוב. טלטל אותו. באומרו אליו, עד מתי תסתובב כך עלי אדמות? כאילו, בוא נהיה חתיכת ברדקיסט. כאילו, טלטל אותו, אה? יופי. עכשיו תקשיבו את התוצאות, כן? אמרתכם, לא נעשה את זה בבית, גם לא על הילדים, זה ממש לא כדאי. בקיצור, הוא טלטל את הבן אדם, ומיד הבן אדם התלהב, השתתח על הארץ בזעקה גדולה ומרה שרוצה לשוב בתשובה. חזק וברוך, יפה מאוד. אז הסביר הרב זצל, והוא אמר ככה, שהאיש הזה היה כל כך מנותק מהשורש, ולכן לא היו שום דיבורים, כאילו המוח היה סתום לגמרי, הלב רקוב. היינו צריכים להגיע לשורש, כי אתם יודעים להוציא לעקור לו שם את כל ה... ולכן הוא אומר, כי לא היה מסוגל בכלל לשמוע. אבל על ידי הטלטלה של טלטלו, חיבר אותו חזרה אל השורש, ומיד התעורר לשוב בתשובה שלמה. יופי, אני חוזר, לא נעשה את זה בבית, תצא את רב אהרון מקרלין שזה יצליח לך, או בן אדם כזה בדרגה שאם מטלטלים אותו, הוא לא מכניס מכות חזרה, או שולח אותך לאבו כביר, אלא באמת חוזר בתשובה, מדהים. על זה נאמר המחזל, שיש דבר שנקרא עומר התנופה. הרי אהרון, כשהוא חנך את הלוויים, אז כתוב, והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם. מה זאת אומרת? אהרון טלטל את הלוויים הרי. הוא תפס לוי, הרים אותו, כמו איזה לולב, תלך קדימה, אחורה, למעלה, למטה, טלטל אותו. אמרו, כי אז נתקדשו הלוויים לעבודת השם. ובכדי להתעלות למדרגה יותר גבוהה, אז חייבים שמישהו יטלטל אותך, מה שנקרא. שיטלטל אותך מכל המציאות וירים אותך לעולם גבוה. וזה הכוונה, עומר התנופה. תנופה מניפים אותנו פה, מזעזעים אותנו, אנחנו יכולים להגיע לדרגת בן אדם. אבל אם מישהו לא יזעזע אותנו, או שנזעזע את עצמנו, יש לנו שתי אפשרויות, אז אנחנו לא מתעוררים, מה שנקרא, אדם ממשיך עם החיים שלו, הוא מרגיש שבסך הכל הוא בסדר, סך הכל תראה, תראה, וכן הלאה. ופה אנחנו נגיע לנקודה השנייה שלנו, אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור, אנחנו מאמינים לסיפור שלנו, מרגישים אותו טוב, כל אחד מרגיש שהוא לא צדיק יסוד עולם, אבל תשמע, סך הכל אני ממש בסדר. ויכול להיות שאנחנו ממש לא בסדר, בסדר? אז אדם חייב לעבור את טלטול, והטלטול הזה אנחנו מעבירים את עצמנו כרגע, אם זה בעל כורחנו עם הקורונה, ואם זה באופן יזום, התקופה של ספירת העומר. ופה יש יסוד. והיסוד הזה יעזור לנו מכיוון ששלח לי מישהו. הוא בארצות הברית, יש לו כזה בלוג של... הוא מטפל, פסיכותרפיסט, ואנשים שולחים לו כל מיני מכתבים. כל מיני מכתבים שמספרים על עצמם, על הבעיה שלהם. זה מתחיל, Dear Therapist, כאילו המטפל היקר, ואז הם מושלו מכתבים. והוא אומר, אתה יודע איך אני מקבל סיפורים, מכתבים, והוא ככה, מה שנקרא, מטפל בהם תוך כדי, מה שנקרא, אונליין כזה. הוא אומר, כך למשל מכתב שאני מקבל. מטפל יקר, זו אישה שכותבת לו, אני נשואה 25 שנה, 10 שנים ראשונות, הכל היה בסדר, בעלי היה אברך, שמחתי שהוא בן תורה, אני כל חיי הקרבתי לזה, אני התכוננתי לזה, חלמתי על זה, התפללתי על זה. בשלב מסוים אחרי 10 שנים, הוא התחיל להרגיש קצת קוצים, מה שנקרא. הוא לא ממצא את עצמו בכל, והוא רוצה קצת, והוא החליט לעבוד בשוק ההון. אמרתי לו, אבל אין לך שום רקע בשוק ההון, אולי תלמד משהו בצורה מסודרת, אתה רוצה לצאת החוצה, בוא תלמד, תתחיל לרכוש, לא, הוא כזה, אתה יודע, אנחנו נסתדר, יהיה בסדר. לא, שנייה, מחשב, יש לי חבר שדווקא הצליח מאוד בזה, והוא אמר שהוא ילמד אותי בשמחה וכן הלאה, וככה זה התחיל, תבין, ממקום, אם כבר מחליטים, אז להתייעץ עם רב, ולצאת לאיזה דרך מסודרת, בנויה היטב, עם שלבים, עם פיקוח כלשהו, חיפש קיצורי דרך הרב. הוא הכניס מחשב הביתה עם אינטרנט כמובן, והחבר שלו לימד אותו, והרב, אני מקצרת לך, אני אומר, אבל פשוט מאוד הבן אדם הזה, כל הלילה על המחשב, הוא מתרץ את זה שהוא פשוט עובד עם חול, אתה מבין? אז בארצות הברית, אוסטרליה, אז השעות הפוכות, מה שיוצא זה ככה, הבן אדם ער כל הלילה, ישן כל היום הרב, לא תגיד שום דבר, לא תפילה שחרית, לא מנחה, כלום, הבן אדם במקרה הטוב, ערבית אולי, וגם הוא מר לעבודה, מה שנקרא, בסדר? שום דבר, הילדים רואים את אבא בטלן, אני כבר שבועה לחלוטין, הוא לא מקבל ממני ביקורת, הוא אומר לי, את לא מבינה בכלל, היינו עוד שנייה, אנחנו נרוויח כסף, בינתיים אנחנו רק מפסידים, הוא לא רציני, הוא איבד את כל, הכל. עכשיו היא אומרת, ההורים שלי התגרשו, ועל בסיס הרב קצת דומה, אני לא רוצה, אז היא מספרת למטפל, היא אומרת לו, ההורים שלי, על חוסר נאמנות נקרא לזה ככה, ואני מפחד שזה יקרה גם לי, ואני לא רוצה לעזוב אותו מצד אחד, שאני לא יכולה שזה ימשיך ככה, הוא לא מקבל ממני, מה אני עושה? אוקיי. נו, הייתם קלון כזה מכתב, מה הייתם אומרים? מה הייתם אומרים? אז יקירה, הם ראו שאנחנו לא נפתור את הבעיה, רק כרגע, אבל אנחנו הרעיון, שימו לב טוב. יש פה סיפור, בסדר? יש פה סיפור. עכשיו, כשאתם קוראים סיפור, אוטומטית, יש לנו את הצד שלנו, מה דעתנו על? עכשיו, אנחנו צריכים להבין, שמן הסתם אנחנו מזדהים מהאישה, ומבינים לליבה, ואפילו כועסים על הגבר, ובשלב כזה אחרינו, היינו כביכול, אני הייתי מחנך אותו, וכן הלאה. אבל תזכרו תמיד, תמיד, תמיד. זה חלק מהסיפור. מה זאת אומרת? שמישהו מספר לכם סיפור, זו הגרסה שלו. זה הגרסה שלו, זה סיפור שנכתב על ידי סופר מסוים. תדעו לכם, כל סופר הרי יש לו את הגישה שלו, את הסגנון שלו. אחד כותב טרגדיה, והשני כותב קומדיה. זה סגנון, בסדר? עכשיו, ברור שהוא כותב את הסגנון מהזווית ראייה שלו. אז אני לא אומר שהאישה הזאת היא לא אמינה, אני מדבר על כל אחד מאיתנו עכשיו. כל אחד מאיתנו, אנחנו מספרי סיפורים, אבל סיפורים לא אמינים כל כך. למה? כי אנחנו לא שמים לב שאנחנו בכוונה, בוא נגיד, אנחנו מספרים את הזווית ראייה שלנו, בוא נגיד, אנחנו לא בכוונה בוחרים להגדיל דברים מסוימים ולהקטין דברים אחרים. אנחנו מדגישים דברים מסוימים ומטשטשים דברים אחרים. אנחנו מספרים מה שאנחנו רוצים שהשני ישמע ומשמיטים מה שאנחנו לא רוצים שישמע. זאת אומרת, תמיד תזכרו, יש כמה צדדים לכל סיפור. וזה לספר סיפור ולא לשים לב שאני גם לוקח צד, גם כשומע וגם כמספר. ותדעו לכם שפה תמון אולי חלק ענק מהאושר שלנו ומההתקדמות שלנו לחיים. אז איך רואים את הצד השני של הסיפור? ואיך לא לוקחים דברים אישית? כל זה ועוד, אחרי הפרסמות.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
שוחי תמיד איתי.
חדש, אינטרנט אתרוג פלוס, בפיקוח הוועדה שעל ידי בדץ בני ברק. מהיום גם בסטיק. ועכשיו לרגל ההשקה. רוכשים סטיק דור 4 מתקדם ב-9 שקלים ו-90 לחודש בלבד ומקבלים חודש גלישה עם 10 ג'יגה במתנה. 1-800-222-238 כפוף לתקנון.
הפרנסה שלך?
נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד, הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
מישהו פה מהחולצות המקופטרות מעוניין בקצת שוקולד? הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה לעשרת כתמים ולחיתוי 99.9% מהחיידקים.
הודעה חשובה. בימים אלה מציינים את הילולת הצדיק מקרסטיר, הידוע כפועל ישועות רבות. זקוקים לישועה בפרנסה, ברפואה, בבריאות איתנה, זרע של קיימה או כל תחום אחר? חייגו לעמותת רב להושיע שהוקמה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ושמכם יוזכר בחרדת קודש ותחנונים בציונו של הצדיק מקרסטיר שבהונגריה, לאלו התומכים בחסד העצום של האכלת תינוקות רעבים באמצעות עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33. כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע, 1-800-20-22-33.
עכשיו באתרוג פלוס, רוכשים סטיק דור 4 מתקדם ב9.90 שקלים לחודש בלבד ומקבלים חודש גלישה במתנה. 1-800-222-238. בפיקוח הוועדה שעל ידי בדץ בני ברק.
כפוף לתקנון.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות למגע רך וכתיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקה 7.
סבתוש, קנינו לך מתנה. רק צריך ללחוץ על האנטר, ואת הולכת ליהנות מכל העולם כולו.
מה זה כל העולם כולו?
זה דיסקונקי כזה קטנצ'יק שבו יש הרצאות של כל הרבנים והופעות של כל המצחיקניות.
או מידע להשם יברך אותך, כמה אני זקוקה לזה עכשיו. אם אין אני לי, עומקי לי.
יופי סבתא, תתקשרי 1-700-55-9898. וקשת הפקות יביאו לך את זה עד הבית. להתראות סבתא.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, עשרנו לכם שאני לא אשכח, אז ככה, אנחנו בימי שני, שלישי רביעי, זאת אומרת מחר, מחרתיים ביום רביעי, עורכים סדנאות, 4 סדנאות בכל שבוע. כרגע הסדנאות הן זוגיות, זאת אומרת סדנת זוגיות עם כל מיני טיפים וכלים ורעיונות להבין איך אפשר להבין אחד את השני ואיך לא להרוס אחד את השני מצד אחד. מצד שני סדנת חינוך יש לנו, בלי קשר סדנת חינוך, בעיקר לנוער מתבגר, איך מתמודדים מתאמן בבית, עוד לא חזרו לישיבה, אי רצון שלא נהרוס אותם, בסדר? וזה הדגש אולי העיקרי, בעזרת השם אחרי זה גם נבנה אותם. אז זה שלב סדנה שנייה, סדנה שלישית, סדנת כעסים. איך נשארים רגועים במצבי, כן, פצצות. אז סדנת כעסים, והדבר האחרון, סדנת חרדות. סדנת חרדות, בכל זאת אנחנו עדיין בלחץ, אנחנו עדיין מפחדים, לא סדנת חרדות כללית, אלא דווקא משהו ממוקד לקורונה. אז ככה שזהו, מי שרוצה פרטים על הסדנאות שלנו, שתי אפשרויות בקצרה, אפשרות אחת טלפון, אפשרות שנייה מייל, אז תביאו את האפשרות לכתוב, אני אקריא לכם את הטלפון כך. 055-67-64-641. בסדר, זה האופן של הטלפון. אם לא נראה עכשיו, תקראת שכוח אחר כך, מקסימי יחזרו אליכם. 055-67-64-641. ומייל, A, האות באנגלית, 050-379-33-79-strudel@gmail.com. אוקיי, אז אמרנו ככה, אז אמרנו שבעצם עצרנו כרגע בנושא של הסיפורים. סיפורים, אנחנו כל הזמן שומעים מהאנשים, וכל הזמן מספרים, בין השאר, שימו לב טוב, אנחנו מספרים את הסיפורים לעצמנו, בסדר? אנחנו, כל אחד מאיתנו, יש לו עשרות סיפורים על החיים שלו, למה הוא מתנהג בצורה מסוימת, ומה עשו לנו, ומה אנחנו עושים, ולמה אנחנו עושים את זה, ולמה אנחנו מתנהגים לאנשים ככה, ולמה אנחנו בחרנו את זה. לכל אחד מאיתנו יש עשרות סיפורים, שהסיפורים האלה נותנים לנו איזושהי משמעות מסוימת. אנחנו לא רוצים להרגיש שאנחנו חסרי דעת, ואנחנו עושים סתם דברים. לכאורה לכל אחד מאיתנו יש לו סיפור, תקרא לזה תירוץ, תקרא לזה סיפור, תקרא לזה, לא יודע מה, רעיון שאנחנו בעצם מגבשים לעצמנו, את רוב הסיפורים אנחנו נקרא לזה מגבשים בעצמנו, אנחנו ממציאים לעצמנו לפחות את הנרטיב, נקרא לזה, את הרעיון העיקרי של הסיפור, זאת אומרת, לוקחים את החלק לפחות מהנתונים, ותופרים את זה בצורה שמסתדרת לנו. אני מדגיש, כי זה דבר סובייקטיבי, זה לא סיפור אמיתי בהכרח. יכול להיות שאנחנו נתפסים למשהו אחד מתוך הסיפור. נכון, אז הבעל אמר פעם איזה משהו. נכון, אמא שלך, עיר עליך ככה. אבל למשל, שני אנשים שיעברו את אותו מקרה, יספרו לאחר מכן שני סיפורים שונים. זאת אומרת, הבחירה של הבן אדם, לקחת איזה פרט מתוך הסיפור, ואת מה להעצים ואת מה להקטין, מה למחוק, לשכוח, ומה לזכור לתמיד, כמו שידעו את הסיפור הזה, שפעם אחת היו שני חברים, שהלכו לטיול במדבר, והם רבו, ואמרו אחד מילה אחד לשני, ופגעו אחד לשני, והתעצבנו אחד לשני, ואחד החברים כתב ככה על החול, כתב, החבר שלי פגע בי, בסדר? ולאחר מכן, החבר התנצל, ביקש סליחה, אמר, תקשיב, אני מצטער, אני לא התכוונתי, ואז החבר לקח אבן, היה שם איזה סלע, והוא חרט על הסלע שהחבר ביקש ממנו סליחה. אז שואל אותו, למה שאני, לצערי, פגעתי בך, אתה כתבת את זה על החול, שאני בעצם התנצלתי, כתבת את זה על הסלע, חרטת על הסלע, אז אמר, כי על החול, אם אנחנו נבוא מחר, אנחנו לא נמצא כבר שום דבר. לא יישאר שום זכר לזה. זאת אומרת, ברור שפגעת בי, ברור שאני נעלבתי, אני בן אדם, אבל גם אתה בן אדם, ואנחנו עושים טעויות לפעמים. אז החלטתי לכתוב את זה לחול, כי אני רוצה לשחרר מה שיש לי את המטענים בפנים, אבל אני רוצה לכתוב את זה לחול כדי שזה יעלה מחר ולא יהיה לזה שום זכר. אבל כאשר ביקשת סליחה, אני רוצה לזכור את הדבר הטוב, החיובי. אז חקקתי את זה על הסלע, בסדר? ואת זה אני רוצה לזכור, את זה אני רוצה להגדיל, שזה שהוא התגבר על עצמו, ביקש סליחה, והוא מבין את הטעות שלו, והוא רוצה להשתפר, מקסים, את זה מה שאני רוצה לזכור בראש שלי. לא מה הוא עשה לי, מה הוא פגע בי, וכן הלאה וכן הלאה, ויש אומרים קצת שיש פה הבדל בין גבר לאישה. ומעניין, אבל למה? מכיוון שראה מדרש אומר שהרי הגבר נוצר מן האפר, נכון? הוא בא מן האפר, והאישה מהצלע. אז ממילא חזל אומרים שהאפר זה אפר, אתה מבין? בסדר, נו, אז קשקשו עליו, עשו לו חריטה, בזל השם הוא, יאללה, קדם קדימה. אבל האישה לוקחת זה יותר קשה, כי זה עצם. בעצם אם היא נשברת לו על אף אחד מישראל, אז גם אם שמים גבס לאחר מכן, זה אף פעם לא מתאחל לגמרי. בסדר, היא זוכרת את זה, זה נרשם לה יותר, וכן הלאה. אוקיי, אז לא שאני מצדיק מעשים מסוימים, אני רק אומר שיש לנו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, והסיפור הזה נותן לנו משמעות, אבל שימו לב טוב, הטעות שלנו, שאנחנו חושבים שהמקרים בחיים שלנו, הם מעצבים לנו את הסיפורים, שבעצם זה ההפך. הסיפורים, הדרך שאנחנו מספרים את החיים שלנו, הם מעצבים לנו את החיים. בסדר? לא האירועים בחיים מעצבים לנו את הסיפורים, אלא הסיפורים בחיים מעצבים לנו במידה מסוימת את האירועים. ולכן הסכנה היא שכל סיפור שאנחנו מספרים יכול ממש לתחסבך אותנו. מצד שני, גם זה הכוח שלנו. אתה יכול לשנות את הסיפור, ולכן אני רוצה שנעסוק בעריכת סיפורים. אתה עכשיו לא רק הסופר, אתה גם העורך. עורך יכול להחליט, אני משנה פה, משנה שם, תחליט מה אתה רוצה להדגיש, מה אתה רוצה לטשטש, זו עבודה בפני עצמה ועבודה חשובה. ובשביל זה, אני לא אכנס כרגע לעומק של הדברים האלה, אולי מחר נראה כבר, אבל אני רוצה כן לעבור, שנספיק, דיברתי עם חמישי, אמור לי תחזור לזה, כי אנחנו שומעים אותך כל יום חמישי, דיברתי על הנקודה של, אוקיי, קרה משהו. איך אני לא לוקח דברים אישית? איך אני לא לוקח דברים אישית? ואני אומר, אני שמעתי את זה משופט כדורגל. תקשיבו, יש מקצועות שלא כדאי להיות. יש, אתה יודע, לא שאני ממליץ, לא שאני... אבל יש מקצועות שהם מאוד מאתגרים. בסדר? לא קשור עכשיו לדעת, שבת, אני מדבר כרגע באופן כללי, הבן אדם הוא שופט כדורגל. הוא אומר, תראה, יש הרבה חסרונות, אבל אחד היתרונות של המקצוע הזה, אני למדתי דבר אחד ודאי, איך לא לקחת דברים אישית. כי שופט כדורגל, זה אחד האנשים שאף אחד לא מחזק אותו, מה שנקרא. אף אחד לא מעודד אותו, אומר לו כל הכב. בדרך כלל לא משנה מה הוא יבחר, מה שהוא ישפוט, כביכול, יקבע שהיה פה עכשיו, לא יודע, איזה עבירת כדורגל, איזה פנדל, איזה הכשיל אותו, לא יודע מה. אז אם הוא כזה מצדיק קבוצה א', אז קבוצה ב', שופט, כאילו, איפה העיניים שלך, יא עיוור? מברכים אותו, אני אומר לכם, ברכות שלא כתובות בתורה. והבן אדם הזה כל הזמן, הוא עולה למגרש שעה וחצי, הוא הולך לקבל בדרך כלל הערות, ביזיונות, הוא יצא מהמשחק, אף אחד לא ימחא לו כפיים, אף אחד לא יחבק אותו, בוא נתקשיב כל הכבוד. ותבינו, כדורגל זה לא שאתה משחק בשכונה, יכול להיות מצדי 30,000 איש, 40,000 איש באצטדיון, כולם כאילו שורקים לך, יורקים, בקיצור, אתה צריך באמת חסין אש. אז הוא כן מנדה אמר מבחינתי, ללמד איך אפשר לא לקחת דברים אישית. אז בואו ניקח את זה לעצמנו, ואת זה כן ניקח אישית, איך אפשר ללמוד מדברים כאלה. כי אנחנו כן לוקחים דברים אישית, כל דבר קטן. סיפר לי אחד המרצים, אני לא אגיד לכם כמובן מי, הוא אומר, תראה, הוא עובד עם סטודנטים, והסטודנטים שיהיו בריאים, תבין, הם רוצים ללמוד, אבל חלקם בכלל על מלגה. אז הם כאילו כמו קצת כפאו שד, הם לא באמת באים, מדבר על, על סגנון מסוים של סטודנטים, אני מדבר על כאילו ארגון מסוים, בקיצור, מקבלים מלגה, אז חלקם באים בשמחה, חלקם באים, אתה יודע, אין ברירה. ומצוין, אנחנו רוצים דווקא את אלה שבאים בלי ברירה, לא אלה שמתלהבים, אלה שמתלהבים היו באים לשיעור גם בלי זה. ואחרי זה לאט לאט התרקחו. הוא אומר לי, תקשיב, פנקר, לא פעם ולא פעמיים, היום בעידן הפלאפונים, אתה יודע, אתה נותן דרשה, אתה מכין אותה, אתה עובד עליה, אתה מתרגש, בסדר? פתאום אתה ראה, הוא מוריד לך את העיניים, מסתכל בפלאפון שלו. באמצע, פעם בעידן הטלפונים או הפלאפונים הרגילים, מה שנקרא, לא החכמים, הוא יקבל שיחה, אז הוא לא יצא מה הוא, אבל עכשיו אתה רואה, אתה מוריד את העיניים, קלק, 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 מתחיל לבלבל את המוח עם אנשים מודעות, וזה מעליב, אז זה חב, וזה מדבק, הוא מוריד את הראש, הוא מוריד את הראש, עוד ראה, כאילו, אני מדבר לעצמי פה, אני חושב להם פרצופים, ואף אחד לא יראה בכלל. זה מעליב, אומר, אני נפגע, אני לוקח את זה אישית, נכון, תקשיב, אני מכין, אני רוצה להצליח בהרצאה, אני רוצה להעביר את המסר, כולם, אתה יודע, זה לא נעים. איך אפשר לא לקחת דברים אישית? ככה זה כולנו, האמא תרחה, בשלה, עשתה משהו, ואף אחד לא מעריך, ויש לנו תלונות עוד לנסיכים, מה שנקרא. בקיצור, איך לא לוקחים דברים אישית? אז הוא אמר ככה, הוא אמר, קודם כל, יש לשופט, יש כזה מטבע. כמו כל מטבע רגיל, לפני מתחילת משחק, לוקחים את המטבע, זורקים אותו, באוויר, ואם יוצא עץ או פאלי, לא משנה, ככה יודעים מי מתחיל, מה מתחיל, איזה קבוצה. אז אומר, יש לי כזה מטבע. והמטבע הזה מבחינתי יש לו שני צדדים. שתי אסטרטגיות איך מתמודדים במידה ומישהו מאיר לך, אומר לך וכדומה. אסטרטגיה מספר אחת, שימו לב טוב, זה לא בגללך, זה בגללו. אסטרטגיה ראשונה לא קשור אליך, קשור אליו, לשני. מה הכוונה? הרי מישהו מאיר לך, עושה לך משהו, בוא נבין שזה לא בהכרח תלוי בך, זה לא קשור אליך. הוא עובר עכשיו משהו. השני, זה שמאיר לך. בוא נחזור רגע לפלאפון. זה הסטודנט שהוריד את העיניים, כי הוא מסתכל בפלאפון, מה קשור אליך? יכול להיות שאתה מרצה בחסד עליון. הנושא פצצה. אבל הוא עשה בדיקת קורונה, והוא מחכה להודעה, ופתאום הוא רואה מדה קורונה בטלפון שלו. הוא הוריד את הראש, אחי, הוא עכשיו בלחץ, מה נסגר איתי, עכשיו אני צריך להגיד לכולם להיכנס לבידוד, לא להיכנס לבידוד, כאילו, בסדר? אז זה לא קשור אליך, מה אתה, מה, לא קח את זה ללב, אבל הוא הוריד עיניים, יופי, דבר ראשון, דבר שני, אשתו ברחה מהבית, אני יודע מה קרה, אשתו ברחה מהבית, ופתאום היא לא דיברה איתו שלושה שבועות, שלחה לה פתאום הודעה, אני רוצה להגיד לך ש... והוא כאילו, ברור שהיא הוריד את העיניים שלו, מה אתה רוצה? גם, זה לא, גם עם ההרצאה שלך הכי מעניינת בעולם, זה, אם אתה לא יכול להתחרות עם... אוקיי. אז זה לא קשור אליך. הגרסה הראשונה של הטקטיקה היא בעצם לא קשורה אליך, זה לא בגללך, זה בגללו. יכול להיות שהשני מתוסכל, יכול להיות שהשני עצבני, יכול להיות שהוא עייף, הוא רעב. אמא שלך העירה לך, אבא שלך אמר לך כמה מילים. זה לא קשור אלייך, זה יכול להיות שאבא שלך עובר עכשיו משהו, אין לו, אין עבודה, הקורונה מלחיצה את כולם, ההורים שלו לא ראו אותם הרבה זמן, סבתא שלו וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא קשור אליכם. שלב ראשון, לא קשור אליכם, יש גם צד שני. זאת אומרת שברור שעכשיו מאמן כדורגל, איך קוראים לזה, שופט כדורגל שחוטף כללות, זה לא קשור אליו, הוא קבע משהו צריך לקבוע. ברור שאלה שמקללים אותו, זה בעיה שלהם. הם מאוד רוצים שהקבוצה שלהם תנצח, והם מתוסכלים. מובן, לא לקחת את זה אישית, מה זה קשור אליך? בסדר, אז הגרסה הראשונה, זה לא בגללך, זה בגללו. וזה הגישה היותר, נקרא לזה, קלה. זאת אומרת, בכל פעם שאתם מקבלים שטיפה כלשהי, מישהו מתעצבן עליכם, מישהו מאיר לכם, מישהו עושה משהו נגד רצונכם, זה לא קשור לכם. קשור נטו, נטו אליהם. בסדר? שלב ראשון. שלב שני זה בדיוק ההפך. כמו שיש במטבע שני צדדים, אז הצד השני של המטבע זה עד רבה, זה בגללך. מה זאת אומרת? כמו שאנחנו מאמינים שהשם אמר לו כלל אצל דוד המלך, זאת אומרת, יש פה שיעור לבדוק את עצמך. מה קרה? אז הורידו את העיניים בהרצאה, אולי באמת, בוא נהיה אמיתיים, תשמע, אתה מרצה מקסים, אבל אולי טיפה להגביר את הקצב, או אולי טיפה להאט את הקצב, אולי לשנות נושא, אולי לדבר על משהו שמעניין אותם. זה לא שמישהו פה מושלם, סליחה שאני אומר את זה. אז אם אשתך מהירה לך, בעליך, הילדים, יש פה שיעור. זאת אומרת, הגישה הראשונה כדי לא להישבר זה לא אני, זה הם. אבל גרסה השנייה, שהיו יותר בוגרת, אולי אפילו יותר רצויה, עד רבה, כן, זה בגללי, בוא נראה מה אני יכול ללמוד מזה. מה אני יכול להתקדם. ועד רבה, אם קיבלתי פה ביקורת, זה סימן מבורא עולם, יש לך עוד מה להשתפר, יש לך עוד מה להתקדם. רק תזכור, אתה עכשיו הולך לספר לעצמך איזשהו סיפור מסוים, ואתה תאמין בסיפור הזה, אבל אם יעירו לך ואם אמרו לך, זה לא אומר שאתה לא בסדר, שאתה לא שווה שום דבר. כולם מביאים את הדוגמה הזאת, ולפעמים אני אעשה את זה גם כן, עשיתי בהרצאה לנוער, מה שנקרא בסיכון. הוצאנו שטר של 200 שקל, ושאלנו מי רוצה את ה-200 שקל, אז כמובן שכולם הצביעו, ואז כימתנו את השטר ככה, מי רוצה את השטר עכשיו? כולם. זרקנו את ה... ואז לא, הכנסנו את ה... סליחה לתיאורים הפסטורליים, הכנסנו את השטר לפה, לעסנו אותו! יוי, איך, 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 איך. הוצאנו את השטר מהזה. מי רוצה אותו עכשיו? אמנם חלק מהאצבעות ירדו, נכון? אבל עדיין יש כאלה שרצו את השטר. זרקנו אותו לרצפה, דרכנו עליו, הרמנו אותו, נו, מי רוצה את השטר עכשיו? עדיין היו כאלה שרצו את השטר, אבל למה? תקשיבו, כימתנו אותו, לעסנו אותו, דרכנו עליו, כאילו, למה שתרצה את השטר הזה? כי זה השיעור, כולם מכירים את הסיפור הזה, אבל השיעור פה, זה לא משנה, גם אם מקמתים אותך, גם אם לא עשים אותך, גם אם דרוכים עליך, הערך שלך לא השתנה. רק בחידוש ביהדות, שהערך שלך רק עלה. אדם שעד הרבה דרכו עליו וקימתו אותו ולעשו אותו, הערך שלו רק עולה, הוא מסתכל על זה נכון. האלוקים יבקש את הנרדף, בורא עולם הרבה יותר קרוב אליך, זכית לכפרת עוונות, אתה הרבה יותר עכשיו בנוי, ככה שמה שלא הורג אותך, מחשל אותך, כמו שאומרים כולם. וזה הרעיון מבחינתנו לדעת עד הרבה. לא להתרגש מהדברים. ולכן הנקודה העיקרית היא לזכור, אנחנו עורכי סיפורים. מה הסיפור שאתם מספרים לעצמכם? מה הסיפור? עכשיו, הסיפור העיקרי של כל אחד מאיתנו, אדם רוצה להיות חופשי, לעשות מה שהוא רוצה בגדול, ובשלב מסוים החופש הזה ייתקל בקיר, מישהו יגביל אותו, המשפחה, הדת, הקורונה, הילדים, הבעל, האישה, משהו יקרה שזה יגביל, נרגיש שאנחנו בכלא, נרגיש שאנחנו סגורים, יכול להיות שאנחנו סוגרים את עצמנו, סתם לך, המעשים שלנו, השטויות שלנו, אנחנו לפעמים מרגישים סגורים בכלא. מישהו מונע ממני את החופש, לא רוצה שיגידו לי מה לעשות, תרדו ממני, כולכם, מה שנקרא. והקריקטורה שהכי מתאימה לזה, זה לראות אסיר שעומד מאחורי סורג ובריח, מחזיק ככה את הדלת עם הברזלים, וכאילו, תנו לי לצאת. אבל למה זה קריקטורה? כי רק קיר קדמי יש שהוא מסורג. בצדדים הכל פתוח. אף אחד לא באמת מחזיק אותך בכלא. זו בחירה שלך להסתכל על זה. אז קודם כל, אם נעבוד על הגאווה שלנו ועל האגו שלנו, ולהבין שתמיד אדם יהיה לו משהו שיגביל את החופש שלו. אין כזה דבר, עבד השם, הוא לבד חופשי. רק אם אני אבין שזה החלק מהמערכת. כן, יש הגבלות ויש דברים, והדברים שבעצם באים לאלץ אותי זה להשתנות, אנשים מפחדים להשתנות, זה מפחיד להשתנות. כסופר כביכול אתה עומד מול דף ריק, איך יהיה, מה יהיה, עד הרבה. צריך להבין שבאנו פה לעולם להשתנות, ולכן כל אחד מאיתנו הוא סופר, רק תעשו לי טובה, תיצאו מהז'אנר של הכתיבה של ה... נקרא זה של הטרגדיה, של הדרמה, של יו, ומה יהיה, וזהו, החיים שלי נהרסו, ובחיות וכן הלאה. תכתבו יותר, נקרא לזה מותחן. משהו עלילתי, משהו מאתגר, אפילו אתם רוצים קצת קומדיה. זאת אומרת, קחו את החיים כאתגר, כמסע, כסיפור, סיפור בעזרת השם, שבסופו של דבר 100% הכל טוב, יהיה טוב. בורא עולם בשלב מסוים יחשוף את האמת הגלויה, ובעזרת השם אנחנו נראה שבאמת הכל היה לטובה, כי כל דוד רחמנה לטב אביד. אז שוב אני חוזר, מי שרוצה 4 סדנאות שבוע שמתחיל איתנו, מתחיל מחר, שני, שלישי, רביעי, טלפון 055-67-64-641 או המייל A, האות באנגלית, 050-37-3379-3379 אותם, 050-37-3379 האות A, באנגלית בהתחלה strudelgmail.com ובזרד השם שנזכה להתחזק, גם זוגיות, גם חינוך, גם רצבים וגם שלא יהיה חרדות. סדר רבה למוטי קופר הטכנאי, יעל איבר ציילי גם המפיקה, ונזכה בזרד השם בריאות איתנה, ארכות עם השנים ולספר סיפורים טובים, אמן כן ירצון. יום טוב.
רפאנו השם, מאמינים לישועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.